לישראלים יש אובססיה לאומית לנדלן. לכולנו יש את אותה שאיפה, שיהיה על שמנו נכס בטאבו. השאלה היחידה היא, למה? החברה הישראלית היא פאזל של 10 מיליון חלקים. ולכן, לכל אחד מאיתנו יש תשובה אחרת. אז אספנו את כל החלקים האלה. הסתובבנו ברחבי הארץ, כינסנו לחדר אחד המון סוגים של ישראלים, דיברנו עם מומחים, עם קונים, עם סוחרים ומזכירים, ויחד איתם נחפש מתחת לבלטות ונמצא תשובות. אין דבר שהוא יותר מה ישראלי בעיניך מאשר הדחף לקנות דירה. רצוי 4 חדרים עם כמה כיווני אוויר ומרפסת ומחסן. כך הגענו למצב ש-70% מהדירות בישראל הן בבעלות הדיירים שלהם. אין כסף לקנות? לא נורא, ההורים כבר יעזרו. גם להם אין? אין בעיה, ניקח עוד הלוואות. אין מחיר שנעצור בו. אבל כשחושבים על זה, למה זה ככה בעצם? מתי ואיך זה נהיה חוק טבע ישראלי שכולנו צריכים לקנות דירות? מה רע בלזכור אותן, כמו שעושים בכל העולם? ואם אתם אומרים לעצמכם, כי לזכור דירה זה לזרוק כסף לפח, אז הפרק הזה הוא בשבילכם. כי היום, אחת ולתמיד, נבדוק מה באמת עדיף, לקנות או לזכור. בסיפור הזה יש לי זווית אישית. לפני 5 שנים זכיתי בהגרלה של מחיר למשתכן, ממש פה, בשכונה החדשה הזו בגדרה.
שווייב של שכונת חיים פה.
לא, בקטנטו.
שכונה של פעם, אבל לא של פעם.
אחרי הרבה התלבטויות ובדיקות, ולמרות ההנחה של המדינה,
אני מצפר שאני שלילי באמת, אבל כאילו תראי את החוץ לבנייה, זה לא...
החלטנו לוותר, ולהמשיך לגור בסחירות.
מלא אנשים אוהבים את זה, כאילו באמת.
עכשיו גרים פה 2,000 אנשים שבחרו לנצל את ההזדמנות להשקיע יותר ממיליון שקל עם משכנתה ליותר מ-25 שנה.
ממש חשבנו על הדירה הזאת.
כדי לקנות את 4 הקירות האלה עם מטבח מקבלן. ואני לא מצליח להבין למה.
שלום לכל חברי ועד הבית, תודה רבה שהצטרפתם לאספת הדיירים שלנו היום. 2 נושאים על האג'נדה, הראשון אנחנו עושים שיימינג לכל מי שעוד לא שילם. אסף, אתה עוד לא שילמת על ינואר. מה קורה? אנחנו נסגור היום דילמה שמעסיקה אותי כבר הרבה מאוד זמן. לקנות או לזכור?
לזכור.
לזכור.
לקנות.
לזכור.
לקנות.
תלוי.
מה זה? גם לא שילמת, גם נגד החוקים.
תלוי.
לקנות.
מאיזה גיל את חולמת שיהיה לך בית?
ראיתי את ההורים שלי עובדים כל כך קשה בשביל להשיג בית ולשלם משכנתה, ואני זוכרת את היום האחרון שהם שילמו משכנתה שרקדנו כולנו בבית.
באמת?
כן.
אחרי שראית את פריקת העול הזאת, אמרת לעצמך, גם אני רוצה את הדבר הזה?
זה ביטחון, בית זה ביטחון בשבילי.
אסף, לא היו חלומות לקנות
אף פעם? לא, זה לא משהו שמעניין.
ויכוח יום יומי בינינו.
זה לא מעניין, מעניין להשקיע את הכסף.
אני לא חושב שזה בכלל נכנס לגדר חלום או לא. מבחינתי בית זה אמצעי למטרה.
לכם נראה לי יש חלומות שונים.
לי אף פעם לא היה חלום לקנות בית.
ואתה בטוב עם זה? אתה רגוע עם זה?
לגמרי, לא מטריד אותי.
דניאלה?
יש חלום, חד משמעית. לא במחירים האלה. האמונה שלי בסופו של דבר תביא לי את מה שאני רוצה. אם המחירים צריכים לצנוח כדי שדניאלה תקבל את הדירה שלה, המחירים יצנחו כדי שדניאלה תקבל את הדירה שלה.
מרינה ויבגני, אתם הייתם מאוד הומוגנים. בדעה שלכם לזכור ולא לקנות.
אנחנו בדעה של להשקיע את הכסף. אני עדיין לא חוויתי את השמחה, וההורים שלי עדיין משלמים משכנתה, ואבא שלי בן 72, ואימא שלי בת 65.
אנחנו מסתכלים על בית כמוצר צריכה, והיום אנחנו צורכים אותו במודיעין, ומחר נצרוך אותו באזור אחר בארץ.
מבחינתכם ככה זה יהיה עד הנצח?
לגמרי.
רציתי להבין לעומק את האובססיה שלנו לנדלן, אז נסעתי לבת ים. העיר שפעם הבריטים חשבו שהיא יפה כמו הריביירה הצרפתית, והיום היא... ובכן, תשפטו לבד. בבת ים פגשתי את גל ואביעד.
שלום.
היי שאול, שלום.
אביעד.
נעים מאוד, שלום.
שלום.
תודה רבה על האירוח.
ברוכים הבאים.
הזכיר לי מאוד פתח תקווה שגדלתי.
יש פה ים, אז זה קצת יותר יתרון מפתח תקווה.
בפתח תקווה אפילו את זה לא היה. וואו, ממש רואים את הים מה... כאילו ככה בחרתם את הדירה? נכנסתם?
זו הייתה הבחירה.
הם בתחילת שנות ה-30 לחייהם, מזכורות של הייטק, רגע לפני הילד הראשון. כשפגשתי אותם, הם היו שעות ספורות לפני שנסעו לחתום על חוזה לרכישת הדירה הראשונה שלהם.
אני פוגש אתכם ביום מאוד מרגש. אתם הולכים לחתום היום.
נכון.
זה לדעתי צעד לא מובן מאליו, ואפשר לומר אפילו שזה איכשהו קרה מהר.
מה זה מהר?
עניין של תוך 3-4 חודשים, המחשבה שאנחנו מתחילים באמת לראות נכס.
אני חייב לדעת. כי לא קניתי דירה פעם. כשמחליטים לקנות דירה זה כמו שמחליטים לעשות ילד, כאילו? זה כזה...
זה יותר קשה.
יותר קשה?
לקנות דירה בישראל היום זה לא מובן מאליו.
אז למה החלטתם לעשות את זה?
אני חושבת שאתה צריך שיהיה לך בית, אתה צריך שיהיה לך נכס, שיהיה לך משהו שהוא שלך, שהוא שייך לך, שאתה יכול לגור בו. כרגע אנחנו מזכירים, וזה מאוד נוח, ואם פתאום קורה משהו, אז מתקשרים לבעל הבית, ובוא ותתקן וזה.
מדהים.
אבל אני
אישית בעוד...
כן, זה כמו ליסינג. אבל אני גם באותה מידה אומרת לעצמי, בכל רגע נתון, הבעל בית יכול לבוא ולהגיד לי, תתפני מהדירה. אני רוצה את המקום שלי, שאני יודעת שזה הבית שלי, ואף אחד לא יכול להוציא אותי מהבית שלי.
זה מפחיד, זה מלחיץ. בואו, זה סכומים גדולים מאוד.
אני אגיד שאותי אולי זה קצת מלחיץ, כי אנחנו, בעזרת השם, בקרוב מתרחבים, ופתאום יהיה גם ילד, וההוצאות יעלו. מצד שני, יש בזה גם משהו מאוד מרגש. ואני חושבת שהעובדה שאנחנו מקבלים דירה, שאנחנו יכולים לשפץ אותה, איך שבא לנו. ממש להפוך אותה
ל...
לעשות אותה שלי.
אפשר לראות את הצד הרגשי בכל הסיפור הזה.
כן, אני מאוד בצד הרגשי בכל הסיפור הזה. ואני מודה שגם המעגלי חברות שלי, חלקן גם עשו בערך פחות או יותר בכיוון הזה, חלקן לא, אבל...
זה דוחף פנימה? זה דוחף אותך פנימה?
אני יכולה להגיד שאני קצת מושפעת, חברות.
כן?
כן.
למה עבור רוב הישראלים הדרך למצוא יציבות בחיים היא לקנות 4 קירות ומרפסת? פרופסור ליאת הדר מאוניברסיטת תל אביב היא מומחית לכלכלה התנהגותית. לה היו כמה תשובות בשבילי.
למה הישראלים כל כך אובססיביים לקנות דירה? זה על גבול המצווה. אתה אמור מתי שסיים את התואר להתחתן טיק טק ולקנות דירה.
יש את כל התיאוריות המאוד מאוד בסיסיות על מוטיבציה שאומרות שהדבר שהכי חשוב לאנשים זה תחושה של ביטחון, תחושה של יציבות. במיוחד בתקופה המטורפת שלנו, כשאנשים אין להם ביטחון, אז הם מחפשים ביטחון בדברים אחרים. אז כשיש לי בית עם 4 קירות, שיש לי איזשהו סוג של יציבות, אז אני ממש רוצה אותו. למרות שהרבה פעמים זו החלטה פחות טובה להם מבחינה כלכלית.
ואם הנורמה התרבותית כאן הייתה שלא קונים, שאפשר לזכור, שאולי תקנו בגיל 50 או יורישו לכם דירה, סבבה. אז אנשים היו מרגישים בסדר עם זה שהם גרים בסחירות ולא קונים?
זה מה שקורה בארצות הברית, זו הנורמה, אנשים לא... בדרך כלל הברירת מחדל שם היא לא לקנות דירה, אלא היא לא לקנות דירה. בעוד שאצלנו הברירת מחדל, לפחות עד היום, הייתה לקנות דירה. אנחנו יודעים מכלכלה התנהגותית שברירת מחדל זה אחד האפקטים הכי חזקים שיכולים לנו בהתנהגות. אם זו ברירת המחדל, זה מה שרוב האנשים יעשו.
אם רוב האנשים עושים משהו, זה אומר בהכרח שהם צודקים ואני טועה? התמקמתי במרכז השכונה החדשה בגדרה כדי לתת הזדמנות להמונים להוכיח לי למה אני טועה והם צודקים.
מה הגעני? טוב, איך אתה?
בסדר גמור. נגשנו במחיר למשתכן פה בכנס שהיית ב-2018.
מה הגעני?
אלן.
מה שלומך? מה המצב? איך קונך?
אורן.
אתה נראה לי מבסוט.
כן, נהנה מהחיים.
את מהוועד, אמרו לי.
תראה איזה
נופש
לך מסוד, תראה איזה שקט, תראה איזה
איכות
חיים.
בין כל התושבים שבאו לרדת עליי, הייתה אחת שרק חיכתה להגיד לי, אמרתי לך. אמא שלי.
היי שאולי.
אמא. מה? אוקיי. מה זה עדך לשכונה?
מקסימה.
יותר יפה מפתח תקווה?
זה אוף פתח תקווה, יש שם שכונות חדשות.
אין דבר יותר יפה מפתח תקווה.
אבל באמת יפה פה. איפה הבניין שהיה אמור?
שם.
איזה יופי. תראה, לי חבל שלא קנית. מה אתה חושב?
אני ממש מרוצה שלא קניתי.
למה?
כי לא הייתי גר פה בחיים.
הייתי יכול להזכיר את זה ולגור בירושלים.
למה שהייתי רוצה את הכאב ראש להזכיר את זה? את מזכירה דירה, כיף לך עם זה?
בסוף נשארת ירושה דווקא.
גם לילדים שלי תשאר ירושה.
למה? אין לך רכוש?
ברור שיש לי, את פשוט לא ראה אותו, הוא שוכן בבורסה.
אך, הבנתי. בורסה זה לא בטוח, זה עולה ויורד. ונדלן עולה. אתה כלכלן, אתה חכם, אבל אתה יודע מה הבעיה איתך?
מה?
אתה עושה חישוב כלכלי בלבד. כשבא לדירה, יגיד שאתם צריכים לפנות.
למה שהוא יגיד את זה? אני סוחר מעולה, אני משלם...
כי הבת שלו תתחתן, כי הוא יקבל מחלה ויצטרך למכור דירה בשביל לממן את המחלה. יש המון סיבות. ואז אתה צריך לחפש דירה באזור.
אז אני אחפש דירה באזור, בדיוק, יש מלא דירות באזור.
נכון, אבל אז אתה כן צריך להתפשט. או על מחיר או על הדירה, כי קודם כל הילדים.
וזה לא פשרה.
תראה איזה נוף, תראה איזה אוויר.
אנחנו בגדרה.
אתה יודע, כשמגיעים לגילי המופלג, מאוד קשה להתמודד עם שכירות. מאוד קשה לחפש דירות. ואם חלילה מגיעות המחלות והן מגיעות, ואתה יודע שיש לך דירה, בטוח, בטוח יש לך קורת גג.
בגלל זה אני צריך לקחת את כל הכסף לי ולהשקיע בארבע קירות?
אתה צריך לשוף על עתיד.
אז זה שאני בן 44 וגר בסחירות, את לא ישנה בלילה, את לא רגועה?
אני לא ישנה בלילה מהרבה סיבות. אבל להגיד לך, זה מציק לי. זה מציק לי, כן.
אולי אני עושה את זה בכוונה?
ממי ירשת את הפולניות, לא יודעת.
אמא שלי הייתה מוכנה להביא לי סכום גדול מאוד של כסף. לא יודע כמה, אבל היא כבר יותר מעשור אומרת לי. העיקר תקנה דירה.
ולא קנית.
לא. אבל היא לעולם לא הייתה נותנת לי את הכסף הזה בשביל שאני אסקיע אותו בבורסה. כאילו אין סרט כזה שאני אומר לאמא, תביא 400 אלף שקל, אני שם את זה על הנאסד"ק.
לא, כי בבורסה זה מסוכן, ובית זה יציבות, דיברנו על זה. בית זה ארבע קירות, אף אחד לא ייקח אותו, כנראה. ממך. ובורסה זה היום יכול להיות 400 אלף שקל, ומחר זה יכול להיות כלום. זה אותו דור שבעצם בנה את הארץ, ובעצם חיפש את היציבות עוד יותר מאיתנו, שאנחנו סוג של גדלנו במקום שהוא יחסית בטוח ויציב. סוג של, אמרתי, סוג של.
הייתי רוצה לגור בבית משלי, שאני בניתי, ואנחנו הצבנו, ויש לי את הגינה, וזה, אין לי שום יכולת, זה יקר מדי.
כן.
ובאיזשהו שלב הבנתי ש... וואלה, לגור בסחירות דווקא נותן לי מלא גמישות.
נכון.
יכול לגור פה, יכול לגור שם, יכול לעזוב, יכול לחזור. עד כמה אני פשוט מוזר?
אני לא חושבת שאתה מוזר. אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים על דור הזה, לדוגמה, בשוק העבודה, קראתי לא מזמן כתבה שהרבה אנשים אומרים, פעם הייתי רוצה משרד, הייתי רוצה קביעות. היום אנשים רוצים לעבוד בוולט. למה הם רוצים לעבוד בוולט? כי הם אומרים, אני מרוויח משכורת לא רעה בסופו של דבר, ויש לי את הגמישות הזה. קראתי איזה רעיון עם איזה אבא שאמר, אני יכול לשים את הילדות שלי מהגן. ובעצם יכול להיות שיש פה איזשהו שינוי תרבותי שמתרחש יותר בדורות היותר צעירים, ויכול להיות שאצלם הנורמה כן תהיה שהגמישות הזאת יותר חשובה מאשר היציבות.
בכמה קניתם? או בכמה אתם הולכים לחתום?
1,750,000.
אתה כאילו, אמרת את הסכום הזה כאילו זה גרעינים. זה דורש הון עצמי של כמה? של 400 ומשהו אלף?
25% צריך 450 אלף.
אני חושב שאם יש משהו שמטריד זוגות צעירים, זה מאיפה להזזן מביאים הון עצמי של 400 ומשהו אלף שקל.
אני מסכימה איתך, הייתה פה עזרה משמעותית.
מההורים.
מההורים, נכון. זה לא סכומים שאנחנו ארגנו אותם לבד.
זה מביא אותך למשכנתא של 1,300.
נכון.
על משכנתא מהסוג הזה של 1-3 ל-30 שנה, אתם תחזירו משהו כמו 3 מיליון שקל. זה אומר שזה מחיר הדירה.
זה אומר ש... כן. נכון, אתה מחזיר גם לא מעט כסף לבנק, אבל אתה יודע שמשהו נשאר אצלך בסוף. נכון שהסוף הוא אחרי 30 שנה, אבל בסוף משהו נשאר אצלך ביד.
זה החזר חודשי של כמה?
אנחנו יכולים לבחור במינימום, באזור 7,000 שקל.
זה משכנתא... זה יותר מהממוצע.
נכון, כן. נכון. זה יותר מהסחירות שאנחנו משלמים. כן.
אוקיי, זאת אומרת, אתם הולכים לקפוץ בהחזר החודשי שלכם, לפחות ב-2,500 שקל בחודש, זה 2,500 שקל שיכולתם לחסוך ולהשקיע. אני רוצה שנייה להציג לכם את התזה הפוכה. אני לא מסוגל לקנות את הבית שהייתי רוצה לגור בו. אני מסוגל לזכור אותו, כי הסחירות היא הרבה יותר נמוכה מההחזר החודשי של המשכנתא שהייתי משלם על בית כזה.
אתה לא מתבאס קצת? זורק כסף לפח.
את הולכת לשלם עוד שנייה 7 על כאילו משהו שעוד 30 שנה יהיה שלך. כמה הרסתי לכם את חוויית הקנייה?
אני חושב שהוספת את הנדבך כמו שאנחנו התחתנו והגיעו הצוות של המאפרים והצלמים והזה, אז הגענו לאותו מעמד של...
מאחר שאני יודע היטב באיזה סבל זה כרוך, אני מודה לך על ההשוואה הזאת. אחרי שהרסתי לגל ולאביעד את חוויית הקנייה, למה לא להרוס לאנשים את חוויית המגורים? המתנתי בדוכן שהקמתי בגדרה כדי לשכנע אנשים שאני צדק.
מה לך ששנתיים אני מחכה לך?
הנה אני! לא רק שוויתרתי על מחיר למשתכן כאן בשכונה, גם עשיתי איזה פודקאסט שלם שהסביר למה.
אתה הסיפור הטובו של הישיבות כתלו במרפסת.
אני אגג?
כתב הכלכלי של ערוץ אחד, אתה יודע מה אומר?
כן.
סדר שלא.
יש אנשים שאולי לא קנו בגלל הפודקאסט הזה, אבל יש הרבה שלא השתכנעו. אתה מרוצה?
המחירים פה מאז הקנייה עלו בערך פי 2.5, בערך. יופי, טוב שבאתם.
מה העניינים?
טוב, תודה רבה.
אתה גם רוצה להגיד לי שטעיתי?
אני חושב שבגדול כן. אני בהחלט מאושר שקניתי פה.
כן?
אני מצטער שגם אתה לא, כי אז היינו יכולים לפגש פה בבית קפה, ואולי לקבל כמה עצות.
הנה, נפגשנו בכל זאת.
היי, שלום.
אני שאול, שלום.
רויטל, נעים
מאוד. רויטל?
כן. אני כעסתי כששמעתי את הפודקאסט שלך.
למה?
אני חייבת להגיד שזה ערער אותי, וככה הקשבתי ואמרתי לבעלי אולי לא וזה. ובסופו של דבר הגעתי למסקנה שהטיעונים שלך הם דווקא חיזקו אותי, למה כן?
תסבירי.
אני חושבת שהטיעונים שלך הם נכונים לאנשים שהם כמוך.
כן.
והם לא מתאימים לכולם.
נכון.
ואני חושבת שזכינו בענק.
מוכרת?
אני לא מוכרת. אני רוצה להישאר בדירה שלי.
סבבה. אז מבחינתך עשית החלטה מעולה וטוב שלא הקשבת לי.
אתה עזרת לי יותר מזה.
סוצות.
אני באתי להגיד לך תודה.
אני מודה. קרר לי. מה הייתי עושה עם זה? לא הייתי בא לגור פה.
לא היית בא לגור. הרבה פה מזכירים את הדירה. שווי הדירות היה באזור 1-3 והיום הוא אזור 2-8 ממה שאני רואה. רווח של 1,200,000 על 5 שנים.
כמה קנית אותה?
100,000,000.
כמה יש לך עכשיו?
באזור ה-2.
זאת אומרת, עשית 100%.
אנחנו נתחיל רגע מהתשובה לשאלה.
כן.
אז התשובה היא כן.
כן, עשיתי טעות?
לגמרי.
למה?
קניתי דירה במיליון שקלים.
כן.
שעולה היום 2.6.
רגע, שנייה.
ביצועה מטורפת.
מה זה עוזר לך?
נקודת פתיחה שלי היא שיש לי דירה. ואני לא גרה בצחירות כל החיים, ושמה את הכתף של המשכנתה בפח מבחינתי. עכשיו עשית טעות.
בוא נשבור את המיתוס של לזרוק כסף לפח. אתה יודע בכמה קנית את הדירה שלך?
כן. הדירה עכשווית קניתי ב3.5 מיליון.
כמה תשלם לבנק במשכנתה?
המון המון כסף.
תן לי את זה במספר, בבקשה.
אני לא יודע.
את יודעת כמה שילמת לדירה?
1,650,000.
לא, זה כמה שהיא עלתה.
לדעתי אני אשלם איזה 3 מיליון.
כמעט פי 2 ממחיר הדירה.
כמעט פי 2.
זה לא לזרוק כסף לפח? כמו חברי ועד הבית, גם רוב הישראלים לא יודעים כמה באמת עלתה הדירה שהם קנו. ובדיוק בגלל זה קראנו לתמיר מנדובסקי. תגיד, מה שכל האנשים אומרים לי, שלשלם שכר דירה זה לזרוק כסף לפח. הם צודקים?
לא.
יס! עכשיו תסביר.
באמת, אנשים אומרים לעצמם, אוקיי, אם אני עכשיו משלם למר אמסטרדמסקי על הדירה שהוא מזכיר לי, אז אני משלם לו והכסף הולך לפח.
בסוף לא יהיה לי נכס.
נכון, ואם אני משלם משכנתה, אז נכון יש ריביות, אבל בסוף יהיה לי נכס. אבל זה לא כל כך ככה. יש לך משהו שנקרא עלות דיור. עלות הדיור, אם אתה גר בסחירות, היא נורא נורא פשוטה לחישוב. נניח ואני גר בפתח תקווה, בדירה שהשווי שלה נניח הוא 2 מיליון שקלים, אבל גר שם בסחירות. השכר דירה שם יהיה פחות או יותר, לפי מה שאני יודע, באזור ה-4,000, בין 600 ל-800.
אוקיי. Okay.
זאת העלות דיור שלי. זהו, סיימנו לחשב אותה. אבל אם אני קונה דירה בשביל לגור בה, ואני משלם משכנתה, אבל בסוף יהיה לי נכס, גם אז יש לי עלות דיור, היא פשוט הרבה יותר מורכבת לחישוב.
אתה יכול לפרק את זה?
כן, בטח.
יאללה.
העלות הראשונה היא המשכנתה עצמה, שמורכבת מקרן, שזה הכסף שאנחנו לובים מהבנק, והריבית, מה שאנחנו משלמים לבנק עבור הכסף שהוא מלווה לנו.
אז על הדירה הזאת, כמה אני אחזיר בהחזר חודשי?
נכון להיום אנחנו מדברים על באזור בין 5,200 ל-5,400.
יופי. אבל העלויות לא נגמרות כאן.
יש עוד שתי עלויות מאוד מרכזיות. הראשונה שבהם, שמאוד קל לחשב אותה, זה הפחת. אנחנו מכירים את זה מהאינסטלטור, חשמלטור, שצריך להביא פעם בשנה, לשלם לו כמה שקלים בשביל שנוכל לגור בנכס.
וכל כמה שנים צריך לשפץ אותו. אז אם אני עושה את זה בחישוב חודשי, בשביל שיהיה לי נוח, כמה זה יוצא?
אנחנו מגיעים לבאזור ה-1,100 שקלים בחודש.
שזה סכום שאני לא חושב עליו,
אבל
זה דה פקטו משהו שאני משלם עליו בעלויות הדיור.
בוודאי, בטח.
אוקיי, אז עד עכשיו היה לנו את ההחזר החודשי, 5200, והיה לנו את הפחת, תחזוקה, שיפוצים וכולי, אמרת 1100 בחודש, אנחנו ב-6300, וזה לא נגמר כאן.
החלק הגדול עוד לפנינו. למעשה, אחת העלויות הכי גבוהות שלנו, כשאנחנו גרים בדירה בבעלותנו, זה אובדן תשואה אלטרנטיבית. כי אני שמתי מיליון שקלים שלי, ויכולתי לשים אותם במקום אחר. יכולתי להשקיע אותם בשוק ההון, יכולתי להשקיע אותם בדירה להשקעה, בדירה שהיא תניב לי תשואה גבוהה יותר.
כלומר, אתה אומר, יש לך מיליון שקל, בחרת להשקיע בדירה שאתה גר בה, יכולת להשקיע בשוק ההון, יכול להיות שהשקעה בשוק ההון הייתה עושה לך תשואה יותר גבוהה, זה כסף שהפסדת.
אם אנחנו מתבססים על נתוני העבר, זה כנראה מה שהיה קורה.
אבל אנשים עכשיו צופים בנו ואומרים, על מה הוא מדבר? ערך הדירות רק עולה. במספרים פנטסטיים. ברור שאני אעשה פה את המכה.
לפי הנתונים של הלמ"ס, דירות עולות בישראל בין 3-4% בשנה.
בממוצע.
בממוצע רב שנתי.
והתשואה בשוק ההון?
בין 9-11% בממוצע שנתי. שזה הרבה יותר גבוה.
אוקיי, אז תן לי את הסיכום. כמה עולה הדירה הזאת באמת?
זה אומר שעלות הדיור שלי היא 6,500 שקלים בחודש.
לעומת כמה היית משלם עליה לא היית שוכר אותה?
בערך 4,700.
כלומר שיש פה פער שאתה משלם אקסטרה. נכון. רק בגלל שאתה גר בדירה שלי בבעלותך, שאנשים פשוט לא יודעים שהוא שם.
יש הבדל בין לגור בדירה שהיא בבעלותי, ובין לגור בסחירות, אבל להשקיע, למצוא את ההשקעה הכי טובה שאני יכול למצוא עם הכסף שלי. זה יכולה להיות גם דירת מגורים. זה סבבה, אני לא אומר לא.
בואו נדבר רגע על בעד ונגד לגור בסחירות. מירי, את גר היום בסחירות. מה זה עושה לך רע?
רע מאוד.
למה?
כי כל דבר שמתקלקל לי, אז אני צריכה לבקש וגרו לנו את הסחירות עכשיו ב-1,000 שקל. עוד פעם לעבור דירה, ועוד פעם זה, ועוד פעם לחפש, ו...
אנשים פחדים משינויים. ואנשים מונעים מפחד, הרבה מאוד. ואז השיקולים הם פחות שחלטניים, יותר רגשיים.
כן, כן, אני הבנתי שאתה בצד היותר שחלטני.
זה סיוט לעבור דירה, אני לא רואה את עצמי עובר פעם דירות. אני אמרתי לאשתי, לאפרת, שמהבית הזה אני עובר רק לבית קברות. זהו. זה הבית שלי.
נורא דרמטי, מה קורה?
זה סיוט לעבור דירה.
אני לא היחידי שמעדיף לזכור. גם אסף וזוהר עושים את זה.
אהלן.
שלום, שלום לך. מה שלומכם? סיקס?
מעולה.
יש לכם בית מהמם?
תודה
רבה. שניהם מורים, יש להם 3 ילדים, ואחרי שכבר היה להם בית משלהם, הם בחרו למכור אותו ולעבור לגור בסחירות. בפרדס חנה. כמה זמן אתם גרים פה?
זה השנה השלישית.
את הבית הזה הייתם יכולים לקנות?
לא.
אין שום דרך.
לא.
עברתם מלגור בקירות שלי ללגור בקירות של מישהו אחר. איך זה?
היועצת הכלכלית אמרה, אני מבינה שיש כל מיני עניינים של רגשות. אם תפרידו את הרגשות מהדבר הזה, תדעו שכלכלית למכור את הבית ולעבור לגור בסחירות זה צעד יותר נכון.
איך היה לכם לשמוע את זה? כי להפריד רגשות הזה זה לא...
אין מצב, אין מצב. אני בכיתי ממש.
וואו.
בכיתי וגם כאילו אמרתי, לא הבנתי את העניין. לא הבנתי איך אני יכולה לגור בבית שהוא לא שלי, איך שכבר הגיע לי בית שלי. כי זה ממש רגשי, בית. כאילו, זה מה שהרגשתי אז.
ואתה הפוך?
היא שאלה אותי מה אני חושב על זה. אמרתי, אני חושב שכן. שזאת תשובה...
לא נכונה.
לא, לא נכונה. גם אמרתי לו, מה, אבל אף פעם לא היה לנו בית משלנו, כאילו זה היה...
לעולם,
הוא היה רק בפרקטי. הוא היה רק במספרים, אני עוד לא ראיתי שם.
ובאמת, היה צריך לעשות עם זה תהליך.
מה שכנע אותך?
אחרי שבכיתי מלא מלא, הבנתי שאני יכולה להמשיך כמו עכשיו, ושאני עוד חנוקים, או לנסות משהו אחר, ולראות מה יקרה. וזה... כאילו, יש רגעים שאני נכנסת לבתים של אנשים, שנורא נורא יש את המטבח שהם רצו, ו... אתה יודע, הכל כזה נורא מסוגנן, בדיוק בטעם שלהם. אז אני כזה אומרת, יא, אם היה לי בית שלי, אבל אני, כאילו, זה למין שנייה כזאת, ואז אני מבינה שהסיפור שלנו הוא אחר.
נעשה שנייה סדר. היה לכם בית?
מכרנו אותו. בכסף שקיבלנו, סגרנו את המשכנתה, קנינו דירה בלי משכנתה, באפולה, וזה מה שאפשר לנו לגור פה, בסחירות.
והדירה שקניתם שם היא עלתה פחות מהשווי של הבית שמחרתם?
הרבה פחות.
והכסף שנותר, מה עשיתם איתו?
דברים.
קנינו עוד דירה. לקחנו עוד משכנתה וקנינו עוד דירה להשקעה.
אז יש לכם 2 דירות.
כן.
בדיוק עכשיו מכרנו דירה אחת.
אתם משקיעי נדל"ן, זה מה שאתם.
נכון. משקיעי נדל"ן.
זה מה שאתם.
אנחנו...
משקיעי. כאילו, אתם ממש משקיעים, זה ברבים, יש לכם דירות.
כן. תראה, היום אנחנו חיים יותר טוב. אם היינו עדיין גרים בבית שלנו ומשלמים משכנתה, היינו, לא היינו יכולים לעשות כלום. אנחנו בעצם באיזשהו שלב הבנו, אנחנו לא רוצים לגור בקירות שהן שלנו, אנחנו רוצים לראות לגור בקירות שאנחנו רוצים לגור בהן.
ליאת, את כלכלנית התנהגותית, ולמרות שאת מכירה את המספרים, עשית את הדבר הלא אחראי וקנית דירה ביבנה.
פשוט ראיתי איזה בית, שכשראיתי אותו, ממש ראיתי איך אני מגדלת בו משפחה. הוא היה בית שלפחות מבחוץ נראה חלום. נכנסתי למשרד מחירות, וישבתי עם הבחור, והוא אמר לי מחיר שהיה שערורייתי לחלוטין לבית ביבנה. הלכתי לבנק באותו יום, וקיבלתי אישור עקרוני למשכנתה, וכשבעלי הגיע בערב מהעבודה, אמרתי לו שאנחנו קונים את הבית.
כאילו זה גרעינים שקנית.
זה לא היה גרעינים, אנחנו כבר דיברנו על לקנות בית. זה פשוט היה למצוא את ההתאמה, והייתה לי איזושהי פנטזיה, וכשהבנתי שהפנטזיה יכולה להתממש, לא ראיתי צורך להמתין.
כאילו, בהוויה שלי זה הפוך. טוסטר אני יכול לקנות בחמש דקות, נכון. כי יאללה מה זה חשוב, נכון. זה טוסטר.
נכון.
בית? גם שנה יכול...
נכון, אבל זה בדיוק העניין. Okay. מחקרים בהתנהגות צרכנית מדברים על זה שקנייה ספונטנית כן יכולה להתרחש עבור מוצרים שהם משמעותיים כמו במקרה הזה בית. אנחנו בעצם מוצאים שדווקא, וזה המחקר האישי שלי, דווקא כשאנשים לא יודעים איך לקבל החלטה, הם הרבה פעמים מקבלים החלטה בצורה של איזשהו כלל אצבע. לדוגמה, אני הלכתי לבית, התחברתי אליו רגשית, ולכן החלטתי שאני קונה אותו.
אבל... ליאת, זו החלטה של מיליונים.
נכון.
איך אפשר לקבל אותה ככה?
אז זו באמת שאלה.
ואני לא מדבר רק עלייך, כאילו, יש זוגות צעירים שככה נכון. הם קונים נכון. דירה. ראיתי את הזה, זה נורא יפה, אני יכולה לדמיין את הצי... יאללה, בוא נביא 4 מיליון ולזבור.
אני חושבת שיש שתי סיבות. קודם כל, אם אני הייתי יודעת את כל הסיכונים, נכון? לא הייתי קונה. זה היה מפחיד אותי. אז הרבה פעמים אני מעדיפה לא לדעת. דבר שני... בית, כפי שהתחלנו את השיחה, בית הוא איזשהו מקור ליציבות. יש פה אלמנט פסיכולוגי מאוד מאוד חזק. אני צריכה להתקשר לבית. והרבה פעמים דווקא אותו חיבור הוא זה שגורם לי להרגיש, אוקיי, למרות כל הסכנות אני מוכנה לקחת את הסיכון.
זה היה יום ארוך. הרגשתי שאני לא יכול לסגור אותו מבלי להציץ פנימה, לראות בעיניים איך נראית הדירה שהייתה יכולה להיות שלי. שלום.
שלום.
אני שאול אהן. נעים
מאוד, ענת.
שלום.
נתן.
שלום. אני הייתי יכול להיות השכן שלכם.
כן?
לא. אבל לא הייתי. נתן וענת, זוג כלכלנים, במקור בכלל מרמת גן.
זה...
פינת הגיימינג שלך. הסכימו להריח אותי ולהשוות איתי מספרים. וואו,
כן.
זה די גדול, נייס, הנה השכן.
שלום.
אז אם אתם צריכים לשים את עצמכם על סקאלה של 1-10, שאחד זה וואו, איזו החלטה גרועה עשינו בחיים, לא קיבלנו החלטה כל כך גרועה, לבין 10, שזו ההחלטה הטובה ביותר שעשינו בחיים, וואו, איזה ברי מזל אנחנו, איפה אתם?
זה בעיק כספית, זו ההחלטה הכי טובה בחיים שעשינו, כי להגיע לדירה במצב של היום, לא היינו מגיעים, לדעתי. זה באמת משהו וואו. חברתית, 8.
ואתה?
אני פחות, כאילו אני יותר, כאילו אם אני לוקח את זה בקונטקסט שלי, אני די התחברתי לרמת גן, כבר הכרתי את האזור והתחברתי.
תן לי מספר באימא שלך.
נגיד 7, בסדר.
אתה לא רוצה להגיד 6, אז זה...
הוא רוצה להגיד אפילו פחות.
כן? רואים את 7 מלמטה.
רציתי לראות מי עשה החלטה יותר טובה, אתם או אני. אז נכנסתי ל-GPT והכנסתי את כל הנתונים. כתבתי כמה עלתה הדירה, וכמה עלה השיפוץ, וכמה הון עצמי שמתם, ומשכנתה, והוצאות מימון, והכנסתי לו איזה תשואה אני עשיתי בבורסה מאז, על אותו סכום. ואחרי שאני משקלל הכל, יוצא ש... אני עשיתי תשואה נטו של 94% בתקופה הזאת, שזה אחת תשואה. אתם עשיתם 154%.
הרס מהכס. אפשר לסגור את הבסטה.
ChatGPT טוען שאתם קיבלתם החלטה יותר טובה.
בגלל זה אמרתי, זו ההחלטה הכי טובה בחיים.
אחרי שישבתי עם המשפחה הזאת בגדרה, בוא, זה טלטל אותי קצת.
זה נכון, אבל אם בסוף אנחנו מסתכלים על המספרים, לטווח זמן ארוך, עשרות שנים אחורה, שוק ההון ניצח בפער.
תן לי מספרים.
אם קנינו את אותה דירה, ב-2 מיליון שקלים בפתח תקווה, אז בעוד 30 שנה, כשתסיים לשלם את המשכנתה, תהיה לך דירה. דירה בשווי 5.8 מיליון שקלים.
ומה קורה בשוק ההון בתקופה הזאת?
בשוק ההון, אם אנחנו מניחים גם הנחת תשואה של 8.5% בשנה, אחרי 30 שנים אנחנו על 12.2 מיליון.
כלומר, שמה שאתה אומר בעצם, זה שאת הבדיקה, אם עשיתי החלטה נכונה או לא, לקנות את הדירה בגדרה או לא, אני לא צריך לעשות אחרי 5 שנים, אני צריך לעשות אחרי 25 שנים.
בוודאי, השקעות, במיוחד בגיל צעיר, שאני אומר צעיר, אני מכוון ל-40 ומטה,
כן.
אנחנו מדברים פה רק על עשרות שנים. אחרי 5 שנים זה טוטו-לוטו, זה אי אפשר לדעת. יכול להיות שגם אתה וגם הזוג בגדרה היו בהפסד עכשיו.
בעצם אנשים הולכים וקונים דירות בין היתר כי אין לנו במודעות שיש אלטרנטיבה של לקחת הכסף ולהשקיע אותו בשוק ההון. לקחתי את המספרים שלכם, של הדירות שיש לכם למי שיש לו דירות, ובדקתי מה היה קורה לכסף אם הייתם משקיעים אותו בבורסה, במדדים הכי פופולריים, הכי מטופשים, בלי השקעות מתוחכמות, בסדר? מירי, נתחיל איתך?
כן, כן.
רק אני
מבטא. אתה יודע איזה ריב היה לנו על זה אתמול?
וואו. אז אני מתנצל שאני לוקח צד פה, אבל...
לא, תעשה את זה.
תעשה את זה?
הוא רוצה פרק גימל, הוא רוצה. בבקשה.
רגע.
תוריד הפלסטר מהר.
אז אנחנו מדברים רק בשביל לוודא דירה שנקנתה בשנת 2000, בהון עצמי של 600 אלף שקל. אם היית משקיבה אותם בבורסה ולא נוגעת, לא מוסיפה אפילו שקל אחד נוסף, היית עושה 543%. זה היה מביא אותך ל... 3.8 מיליון. רק על המדד הטמטומטם שאני יכול לחשוב עליו.
אתמול היה לנו שיח הזה. קודם כל זה התחיל השיחה ככה, אף אחד לא עושה כסף בבורסה.
זה ממש נשמע שאתה רוצה פרגים, כאילו ככה.
לא!
דניאלה, כשאת שומעת את המספרים האלה ואת כמויות הכסף שהיה אפשר לעשות בבורסה, בלי להתעסק עכשיו עם מתווכים וסוחרים ועורכי דין, מה את חושבת על זה?
זה חד משמעית גורם לך לחשוב, רגע, אולי יש דרך אחרת. אבל עדיין אני רוצה את הבית שלי.
אין, זה בטאבו, כאילו, זה אי אפשר...
אני חושב שאין אמת אחת. בסופו של דבר, לכל אחד יש את מה שנכון עבורו, ומה שעונה לצרכים שלו, ומה שמתאים לו, ולא לכולם הם עושים שיקולים כלכליים או רציונליים.
צריך לעשות, גם לטובת הנפש, אין מה לעשות. נפש אי אפשר להשקיע בבורסה.
אין, אתה המשורר של הנדל"ן.
אני של הוועד בית, אני ה... כן.
בשורה התחתונה, תבחרו מה שאתם רוצים, לקנות או לשכור, כל אחד מעדיף משהו אחר. כל מה שרציתי הוא שתדעו שיש אלטרנטיבה, ושהאובססיה לנדלן לא חייבת לעבור מדור לדור. איך חרדים קונים דירות?
חרדים אוהבים להתמסד.
מהיום הראשון שנולדה, פתחתי לה תוכנית חזרות.
הם חוסכים באגרסיבי של החיים, זה מה שאתם עושים?
זה יכול להגיע בשנתיים, 50-200 אלף.
אם עולה לך לחיות עם 4-5 ילדים, 5.5-6 אלף שקל.
ככל שאתה יותר עני, יהיו לך יותר דירות?
אוי, זה משוואה יפה.
מצוקת הדיור היא מצוקה דרמטית. משהו לא עובד בתכנון לכולם ביחד.
שתי האוכלוסיות יודעות ויכולות לגור ביחד?
הדרמה מאוד מסוימת.
הבן אדם רוצה שאני אתחשב בו על פני מי? על פני אלוהים?
נתנו להם בית כנסת, נותנים להם גנים. זה לא יהיה בדימונה.
אתה קונה מטעם החסידות, כאילו.
כן, כן.
כמה כבר קנית פה?
200 ו...
200 דירות?